כל חי אונליין 93fm.co.il בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
ערב טוב לכם מאזינים יקרים, לילה טוב, וגם שלום לרב מרדכי נויגרשל.
שלום שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו הלילה בבית מדרש לאקטואליה, תוכנית השבועית שלנו כמדי יום שלישי בלילה. לילה אחד לפני ל"ג בעומר. מחר בלילה כולם יחגגו במדורות ברחבי הארץ, ואלה שיעלו למירון לחגוג שם, להתפלל שם, לעשות חלקה. יום גדול מנשגב, גם נעסוק בל"ג בעומר כמובן, וגם בנושאים אקטואליים שעומדים על סדר היום שלנו, ההסתה, משרד הדתות, ויכוח אידיאולוגי בעניין הזה, וגם על פעילות המיסיון כאן בארץ, וגם בהקשר הזה ובהקשרים אחרים על בתי המשפט והוויכוח שלא נגמר בינם לבין שומרי המצוות כאן בארץ. אז הצוות שאיתנו, רועי קנטן וסגי פרלמוטר, וגם נודה למאזינים שמשתפים אותנו בשאלות וברעיונות, שואלים כאן לדיון בבית המדרש לאקטואליה, וניתן לעשות זאת כל השבוע באמצעות פקס שמספרו 03-578-5541, או במייל bk@strudel93fm.co.il. ואני חושב שנפתח היום את התוכנית שלנו בנושא הראשון, שיהיה בעניין ההסתה, נכון הרב נויגרשל? בדיוק, אז הנה
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
דעתי שזה נגוע באנטישמיות. פעם לא הבנתי למה כשהקיבוצים מבקשים משהו, כשמפלגה אחרת מבקשת משהו, שמפלגת העבודה מבקשת משהו, שמרץ מבקשת משהו, כל זה תמיד לטובת החברה. ואילו כשהחרדים מבקשים משהו, אז הם מצוירים כסחתנים. כשרק חסר איזה קריקטורה של דר שירמר עם חרדי כזה במפתע ידישאי כפוף, שבא וסוחט את הקופה הציבורית בכוח.
כותרות העיתונים והקריקטורות יצאו בשבוע האחרון בזעקות שבר על ההשתלטות של החרדים ועל התקציבים שהחרדים קיבלו במסע ומתן הקואליציוני. הרב נויגרשל, מה הם רוצים מאיתנו?
מה שהם רוצים מאיתנו צריך לשאול אותם, והם באמת לא מעניינים אותי. מה שאותי מעניין זה התגובות שלנו, ואני חושב שאנחנו כבר צריכים להדכן.
לא מעניין אותך מה הם רוצים מאיתנו, מאיפה השנאה הזו?
ממש לא, אני לא חושב שיש שנאה. אני חושב שיש חיפוש כותרות של כל מיני אנשים, שהם ממחזרים נוסחאות ישנות. העיתונות בארץ דועכת, אנשים מפסיקים להקשיב. זה לא עובד, הרי אנחנו ראינו בבחירות האחרונות עד כמה שזה לא עובד, שהמפלגות שבנו את עצמן על בסיס ההסנאה נדחקו לפינה, אם זה ליברמן מצד אחד ואם זה לפיד מצד שני, והם כחלב השב אל קיאו חוזרים לאותם סיסמאות נבובות. אז למה אנחנו גם כן צריכים להיגרר ולחזור על אותם תגובות מיותרות? למשל, יש איזה עיתונאי שקוראים לו דוקי קוקי פוקי, אף אחד לא יודע מי זה, אם לא שהעיתונות החרדית הייתה
מצטטת אותו ומביאה את מה שהוא כתב ואמר.
חזור, כן, בשביל מה?
אבל העיתונאים האלה מביאים את אמרות השפר שלהם, אחרים מציירים את זה בקריקטורות, שרואים את זה המוני קוראים בעיתונים, והכותרות גם כן משדרות את אותו מסר שהחרדים שוב פעם משתלטים על הקופה הציבורית, שוב פעם משתלטים לנו על החיים, ושוב פעם הכסף הולך אליהם על חשבוננו, ואת כל המוטיבים הללו שלי הם מזכירים, אמרתי זה השבוע בשידור, ואני אחזור ואומר, מזכיר לי את העיתונים של גרמניה לפני 70 שנה. נכון, לא פחות ולא יותר.
אבל יש הבדל גדול. ההבדל הוא 70 השנים שעברו, ומה שעבר לציבור הרחב מבחינת הזנת המידע ולעיסתו. הציבור לא מתייחס יותר לעיתונים כפי שתייחס פעם. פעם אמרו ברדיו, היה כתוב בעיתון, זה היה קדוש 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 בעיני הציבור הרחב. הציבור הרחב כבר לא מתייחס. הצפת המידע בשפע הכלים מכלה את עצמה. חיי המדף של סיסמה הם פחות משלוש שניות, כי מיד באה סיסמה אחרת במקומה. ולכן מה שחשוב זה התגובות שלנו. כתוב בפסוק אנקסיל קיבלתו, וכתוב אל טנקסיל קיבלתו, ואנחנו לא עושים לא את זה ולא את זה. האל טנקסיל קיבלתו זה להתעלם, ואנקסיל קיבלתו זה לענות בסגנון הנכון. מהו הסגנון הנכון במקרה הזה? לבוא ולצעוק, רודפים אותנו, שונים אותנו, עוד פעם שונים אותנו, עוד פעם, די, גם אף אחד לא שונא אותי. יכול להיות שיש כמה שרוצים לעשות הון תקשורתי או הון פוליטי על חשבוני, ואם אני צועק ומראה להם שזה כואב, אם יעשו את זה עוד פעם. למה ההסברה החרדית איבדה את חוש ההומור? זאת השאלה שאני שואל. אני אתן דוגמה.
שנייה, זאת אומרת שכשאנחנו מקבלים מנה כזו של מתקפה או הסתה, פשוט לעסוק, להשתמש בחוש ההומור שלנו?
כן, פשוט לפתוח את הפה.
או להגחיך את מה שהם עושים.
לא, לצחוק, צחוק בריא.
דוגמאות, בבקשה.
דוגמה. מסופר שהמלבים, שהיה גדול שבענקים, היה רב בבוקרסט, האיש הנכון במקום הלא נכון, שם היו הרבה משכילים עם כל סוגי האותיות, עם סין, עם סמך. הוא בהגיע חג הפורים, אחד ממתנגדיו שלח לו משלוח מנות, עוגה אפויה, מעוצבת בצורת חזיר. חילו לשם, כובד התרא, פשקווילים. כך אנחנו היינו עושים. המלבים כנראה היה צרוד, הוא לא יכול היה לצעוק. אז במקום זה הוא צחק. מה הוא עשה? הוא לקח תמונה שלו עצמו, וכתב מאחורה ככה, לכבוד פלוני השולח הנכבד. כיוון שהועלת להנהותיני עם צורתך, הריני בתמורה נותן לך את צורתי, את תמונתי, וחתם. למה איבדנו את חוש ההומור הזה? או למשל, כשהגמרא מספרת על גביהה בן בסיסה, המלך הגוי אמר לו, הוא הרגיז אותו, אמר לו, אני אתן לך בעיטה ואני אאשר את הגיבנת שלך. אז הוא אמר לו, הוא היה יכול ליצור גביעה במסיסה. מה זה, אתה מפלים את השונים ואתה פוגע בבעל מום. גביעה במסיסה אמר לו, אם תעשה את זה, רופא גדול תיקרא וממון רב תיטול. או למשל מה שכתוב בנביא, כשרב שקס הר צבא אשור גידף מערכות אלוקים, התגובה של ישעיהו הייתה לחזקיהו, אמור לו, בזה לך, להגה, אחריך ראש הניעה בתולת בת ישראל. מי יכול לצחוק? לפעמים לצחוק חברי וידידותי.
אתה יודע שזה קיים, הרב נגרשל? יש, כן, אני אספר לך.
לא מתכוון לציניות הדוקרנית הכואבת.
לא ציניות?
לא ציניות, לא.
כי ציניות קיימת, ואני ראיתי השבוע מישהו שמגיב בציניות לכותבים חילונים ברשת החברתית, מישהו שהלך לי צילום מסך באתר של יאיר לפיד, והוא עונה להם בצורה מושחזת בציניות, וסתם להם את הפה.
אז זה טוב, אבל יותר טוב, ודאי כלפי פנים יותר טוב, בחיוך רחימאי. בחיוך כזה, יהודי כזה, בסדר, בסגנון של מוזס. בסגנון של סיפור השטיבל.
להכחיך, להכחיך כל דבר.
כן, בסדר.
בוא ננסה.
אתה יודע מי יכול להגיב ככה בשקט, בשלווה, לא בכאב ולא בזעם? מי שבטוח בעצמו. אנחנו בטוחים
בעצמו. אז בוא ננסה כאן לתת אפילו טיפ למסבירנים שלנו, לדברנים שלנו, החקים החרדים. בוא ניקח דוגמה מהשבוע החולף. אנחנו עושים את זה ככה בשידור חי. הקריקטורות על אותם פוליטיקאים חרדים שחולבים את הקופה הציבורית. איך מגחיכים את זה? איך עונים למסיתים בדיוק בנקודה הזו? דוגמה.
אני הייתי אומר, תשמעו רבותיי, אנחנו כבר הרבה הרבה זמן מתאמנים בחליבה. אין לנו מספיק פרות. אולי תיתנו לנו עוד כמה פרות כדי שנוכל לעשות זאת. דברים בסגנון הזה, ללכת איתם, לא ללכת נגדם, לא ללכת ראש בראש. איפה...
סוג של חנוך לנער על פי דרכו, וכשמדובר בנרישקי, אתם מתעסקים ב...
בדיוק, אתה מדבר שטויות. אני רוצה להגיד דבר אחד. אחד הדברים הקשים שקורים מהתגובות הללו של שונאים אותנו ורודפים אותנו, זה שהציבור שלנו מתרגל לשמוע ששונאים אותו ורודפים אותו, ושהוא צריך להגיב בשנאה וברדיפת האחר. לא יוצא מזה דברים טובים. אנשים לא אוהבים להיות כאלה ששונאים אותם. הרב שח אמר לי פעם, אם היו כותבים עליי בעיתון שאני גנב, לא הייתי מגיב. ולמה? כי אם הייתי מגיב, ייתכן שמישהו היה קורא את התגובה שלי, ולא היה יודע על מה אני מגיב, והיה הולך לקחת את המקור. ואז הוא היה קורא את מה שכתבו עליי. מי אומר שהוא היה משתכנע ממה שאני אומר, ולא ממה שהוא אומר? ולכן אני לא מגיב, אני לא מגיב, זה עובר. זה כשאפשר לקיים את האלטנקסיל כיוולתו. וכשצריך לקיים את האניקסיל כיוולתו, צריך לזכור. השומע מהצד השני לא זוכר את התוכן, אבל זוכר את האווירה. הוא זוכר אם היה נחמד. היה לי עימות בטלוויזיה עם לפיד סיניור, האבא.
תומי.
המלך לפיד הראשון. זה היה בנושא של שנת השמיטה. ואיך שהתחיל הנושא, הוא התחיל לדבר. ואני אמרתי, רבותיי, בואו אני אגיד לכם מה ההבדל בין רב לעיתונאי. והם לא התכוננו לזה, הם לא ידעו שאני הולך להגיד את זה, ונהיה שקט. אמרתי להם, רב זה אדם שאפילו בנושא שהתמחה בו הרבה, לא ייתנו לו להגיד כלום. ועיתונאי זה אדם שאפילו בנושא שהוא לא מבין בו כלום, חושב שהוא יכול לדבר הרבה.
יפה.
והציבור שהיה שם באולפן מחא כפיים, והאיש לא התנהג בצורה ספורטיבית, אני מוכרח לומר, וכולם ראו שהוא לא מתנהג בצורה ספורטיבית. או למשל, נושא שאנחנו נדבר עליו בהמשך, נושא של המיסיון. היה לי פעם עימות בטלוויזיה בנושא של הטבלות בטבריה. ולצידי ישב נציג היהודים המשיחיים, ופנה אליו יעקב אחימאיר ואומר לו, במה אתה מאמין? אז הוא אמר, אני מאמין בבורא עולם, אני מאמין במעמד הר סיני, ואני מאמין בישו כמשיח, אפר לפי, ואני מוסיף. ואני על הטון שלו, היה לי מיקרופון משלי, על הטון שלו, אמרתי ככה, כאילו לעצמי, אני צמחוני, אני אוכל בשר. הקהל פרץ בצחוק. האיש הוא מאותו רגע התחיל גמגם. פשוט התחיל גמגם, הוא איבד את הביטחון.
כדי לישון ולהיות ער ביחד, לאכול ולצום ביחד. כן, בערך אותו רעיון. טוב, יפה. רעיון, אני מאמץ את השיטה ונמליץ עם זה, נמליץ את זה הלאה. אבל השאלה אם כולם יעמדו בזה, להכחיך תמיד את מה שנותנים לנו. להחזיר להם הפיים בצורה הזו, יפה.
כן, או להחזיר הפיים, ואפילו בלי זה, סתם לצחוק.
כן, נכון, לצחוק את זה, זה בריא.
אני אתן לך עוד דוגמה.
כן.
היה פעם חברת כנסת אחת שהתבטאה בביטוי מאוד מאוד מגונה על דוד המלך בהקשר לקשרי דוד ויונתן בסגנון סן פרנסיסקו. היה אז חבר כנסת חרדי צעיר וחדש שהביע בתקשורת את התגובה בסגנון של אני מזועזע. התקשרתי לה ואמרתי לו, תגיד לי, מתי תפסיק להזדעזע ותתחיל לצחוק? הרי זה מה שהיא רוצה, שתזדעזע, ואם היא רואה שאתה מזדעזע אז היא תעשה את זה עוד פעם. חוץ מזה, אני מתפעל מכישרון הזעזוע שלכם. איך אתה כל כך הרבה מזדעזע? הרי אתה ידעת שהיא תגיד משהו כזה, אז למה, איך אתה מזדעזע? אז הוא אומר לי, מה צריך להגיד? אמרת לו, בואי אני אגיד לך מה צריך להגיד. הרי כתוב, כגדולה אהבתך לי מאהבת נשים. נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים. כתובה המילה אהבה. מה זה אהבה? מה זה ואהבת לרעך כמוך? מה זה ואהבת את השם אלוקיך? הרי ברור שכשהתורה אומרת אהבה ב-99.9% ממקרים בתנך, ואפשר לבדוק, ובדקתי את זה, מדברים על אהבה נפשית, רוחנית, שכלית, ולא על שום דבר אחר. מי שכשרואה את המילה אהבה ופתאום מתגלגל לו בראש כל מיני דברים מעולם הרפת, זה מעיד על עצמו, לא על מישהו אחר, זה הכל. זה פשוט בורות בקריאת, בעיה בחוסר הבנת
אהבה. תאמר לי מה אתה חושב, אומר לך מי אתה. טוב, אנחנו ניגש מכאן לנושא הבא שגם קשור לפוליטיקה השבוע מבית אחר, הנה
בית מדרש לאקטואליה וכעת לכותרות.
יש לנו כמובן דרישות בסוגיות של דת ומדינה, אנחנו דורשים אחיזה מסוימת במשרד לשירותי דת, אנחנו בשום אופן לא מוכנים שהוא יעבור באופן בלעדי לידי ש"ס.
אז אם אנחנו עוסקים בפוליטיקה, אפשר להתעלם מהוויכוח בין ש"ס לבין הבית היהודי על השליטה במשרד לשירותי דת, ושאלה שקיבלנו ממאזינים השבוע בעניין הזה, האם הציבור החרדי משתמש בשירות של הרבנות בנושא נישואין וכשרות? כי מאחר ויש דעה שאומרת שאם אנחנו לא אוכלים הכשר רבנות למשל, אין לנו אולי גם זכות לשלוט שם. או בעצם גם כן, למה כל כך חשוב לציבור החרדי התיק הזה, תיק הדתות?
תראה, אני לא עומד להיכנס לוויכוחים בין מפלגות כאלו אחרות, אני רק אצביע על תופעה שהתחדדה מאוד בשנתיים האחרונות, וכולם יודעים מה היה בשנתיים שקדמו לעכשיו. המרחק, הגבול, בין אורתודוקסיה, קונזרבטיביות ורפורמה, מתשטש. זה כבר לא קבוצות שמבדיל ביניהם, מבדילה ביניהם גדר ברורה, זה כבר שטחים אפורים שהמעבר נהיה בצורה מאוד מאוד סמויה, ופתאום אדם מוצא את עצמו עמוק בתוך הרפורמה, בלי שהוא שם לב שהוא אפילו עבר אצל הקונזרבטיבים. למשל, אם יש אדם שרואה את עצמו כרב של מקום גדול, וחבריו רואים את עצמו גם כמועמדים לתפקידים רבניים ממלכתיים ברבנות הממלכתית של ארץ ישראל, על כיסאו של הרב קוק ושל הרב הרצוג, והם מכשירים נשים כפוסקות הלכה. דבר שאף פעם לא היה בעם ישראל, בלי להיכנס בכלל לשאלה של מותר או אסור. זה פשוט שינוי שהמרחק בין זה לבין נשים רבניות, שהיה תמיד הסימן, אחד הסימנים הברורים לרפורמה, הרי התנועה הקונזרבטיבית במשך שנים לחמה כנגד התנועה הרפורמית שנשים לא תוכלנה להיות רבניות, ואז אמר להם רבי אלכסנדר שינדלר, היושב ראש המפורסם בעבר, מה שנקרא היום בשפה הישראלית המיתולוגי של התנועה הרפורמית, הוא אמר להם בקונבנשן משותף שהיה לשתי התנועות, הרי אתם ממילא נראים היום כמו שאנחנו נראינו לפני 10 שנים, ובעוד 5 שנים תראו כמו שאנחנו היום. אז במקום להרחיק את התנועה שלנו, להחזיר את התנועה שלנו אל העבר, תקדמו את התנועה שלכם אל העתיד, ואחרי 3 שנים כבר הוכתרה הרבית הראשונה הקונזרבטיבית. אני לא בא להסביר כאת אם זה טוב או לא טוב, אבל זה ודאי לא אורתודוקסיה. והנה זה קורה. או למשל נשמע קול של אדם שמייצג קבוצה דתית שמוגדרת כאורתודוקסית, שיש בידינו היום הסמכות כביכול, זה לא שמי שאמר את זה הוא תמיד חכם מי יודע מה, אבל הוא בהחלט חושב את עצמו כבר סמכה, לקצר את ימי ספירת העומר לשבוע אחד בלבד. והנושא של כשרות גם כן. המגמה לבוא ולהגיד שרבנים שנותנים כשרות לא יוכלו להתערב בשמירת השבת, בהתעלם לחלוטין ששמירת השבת קשורה לכשרות בכלל. כי אם מבשלים בשבת הרי הכלים נאסרים, כי נהיה מעשה שבת. ועוד 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 כהנה וכהנה דברים. והדברים הללו לא נעשו למרות מה שקורה במשרד הדתות, אלא במידה רבה תוך כדי מה שקורה במשרד הדתות, ועל ידי האנשים שהיו במשרד הדתות מאוד מאוד רצו שהם יהיו האישים המרכזיים במערכת הרבנות בישראל. אם זה מדובר על רישום נישואין על ידי כל מיני אנשים שחלקם מאוד מאוד טובים, אבל באותחת את המסגרת יש אנשים שהם ממש ממש גבוליים מבחינת האוריינטציה שלהם, מבחינת צורת ההתנהלות שלהם וכן הלאה. באיזשהו מקום התשטוש הזה במעבר החדק, הרי אני הייתי בראש המתנגדים ותמיד צעקתי כנגד זה כשדיברו על אנשים שאינם מוגדרים כחרדים נשימה אחת עם הרפורמים הקונסרבטיפים, אני זעקתי חמאס. וגם היום, אתה תבוא ליהודי כמו הרב משה קליין, הרב של הדסה, שהוא חובש כיפה סרוגה, והוא איש דתי לאומי, ואומר הלל ביום עצמאות, והוא אורתודוקסי בכל רמה חברה.
בטוח שהוא עוד אומר הלל ביום עצמאות? בדקת?
אני לא יודע, נניח שכן, אני לא...
כדוגמה, אוקיי.
כדוגמה, לא משנה, אבל האיש הזה הוא איש... שההלכה היא נר לרגליו, ואפשר לסמוך על מה שהוא אומר. הוא יגיד לך אם זה קשר למהדרין, או בזה קשרות רגילה, אתה יכול לסמוך ביניים עצמות. עם העולם הזה אנחנו יכולים לחיות, ההפך. לא רק יכולים לחיות, יותר מזה. אבל מה שקרה שם, והאנשים האלה, שהשם שאמרתי הוא רק דוגמה, כואבים את זה יותר ממני, משום שבאיזשהו מקום... משייכים את התהליכים הנוראים הללו למחנה שגם הם השתייכו אליו לפחות בעבר. אלה דברים שהם הרבה יותר מסוכנים מאשר תופעת יש עתיד. גם בתופעת יש עתיד המסוכנים ביותר זה חופשי הכיפות שם. משום שברגע שנוצר תשטוש, ברגע שאדם אומר, תשמע, כולם מכירים את המשל של נחמן מברסלב על התרנגול. היה אדם אחד שהשתגע וחשב שהוא תרנגול. נכנס ללול, התפשט, פשט בגדיו, וניקר וקיקר, וכמה שניסו להסביר לו שהוא בן אדם ולא תרנגול, לא עזר. עד שבא אדם אחד, ואמר, אני ארפא אותו. התפשט, נכנס ללול, התחיל לקרקר ולנקר. שאל אותו תרנגול א', מה אתה עושה פה? הוא אומר, תרנגול ב', גם אני תרנגול. הוא אומר, מה פתאום? אתה בן אדם, אני זוכר אותך שאתה בן אדם. מה פתאום? מה זה תרנגול? מי שהולך בלי בגדים, מי שמקרקר, מי שמנקר, הוא תרנגול. לאט לאט התרגל תרנגול א', שחברו הוא גם כן תרנגול, וקיבל אותו להיכל התרנגולויות. יום אחד הוא הופיע לבוש במכנסיים, הוא שואל אותו, מה זה? הוא אומר, תשמע, הרי אני תרנגול, ואני לובש מכנסיים. כנראה אפשר ללבוש מכנסיים, להישאר תרנגול. תרנגול מספר אחד, באמת יותר נוח לבוא במכנסיים. גם לבש מכנסיים, זה לא מפריע לו להיות תרנגול. אחרי כמה ימים הוא הופיע בחולצה. תרנגול מספר א', גם לבש חולצה וכן הלאה וכן הלאה, עד שבסוף הוא הוציא אותו מהלול, וחוץ מזה שהוא קורא לעצמו תרנגול, הכל עבר לו. המשל של אנחנו ברסלב מדבר על תהליך של חזרה בתשובה, איך אפשר לעזור לאדם לחזור בתשובה. אל תגיד לו בוא תהיה דתי, תגיד לו, אתה יכול להיות חילוני שומר מצוות, עוד מצווה ועוד מצווה, זה לא יפריע לך להיות חילוני. אני אומר את זה כעת בתמונת ראי הפוכה. אני לוקח את המשל של התרנגול ועושה אותו הפוך. לוקחים בני אדם שמגדירים את עצמם כדתיים, ואומרים לו, תשמע, הרי אתה דתי, נכון? הרי אפשר להיות דתי ולרקוד ריקודים מעורבים בחתונה, רק לא לגעת. אפשר להיות דתי ואפשר גם כן להתפלל בבית כנסת שבו המחיצה היא מהמזרח עד
ולכן,
האנשים הם חזניות גם כן.
אוקיי, עכשיו כל זה, איך זה מתקשר לשאלה, מה אנחנו צריכים את המשרד הזה ולשלוט על המשרד הזה ולקבוע לאחרים כיצד הם יחיו ומי יהיו הרבנים שלהם?
אני חושב שזו טעות יסודית. משרדי ממשלה הם לא נחלות פרטיות של מפלגה זו או אחרת, ומעולם זה לא היה כך, וזה לא אמור להיות כך, וזה לא צריך להיות ככה. לכל היותר, כשמפלגה מסוימת מקבלת את התיק, יש לה יכולת לתת את הטון, ובמקרה שלנו, במידה רבה, הרבה יותר תחת אור הזרקורים. הדבר היחיד שאפשר לבקש, ולא משנה ממי, אני שוב לא נכנס לשם של מפלגה זו או אחרת, ולהסכם קואליציוני כזו או אחר, שזה לא התחום שלי. צריך לדאוג לכך שלא יהיו כאלה שיבואו עם התלהבות נאורים לעשות רפורמות. המילה רפורמה היא אצלנו מוקצה מחמת מיוס. אנחנו אמונים על מה שהחתם סופר לימד אותם שחדש אסור מן התורה. כשאתה מתחיל לזעזע מערכות, אתה יודע איפה שאתה מתחיל בקושי. אתה בוודאי לא יודע לאן זה מתגלגל ולאן זה מדרדר. ואיך אמרו אצלנו תמיד, שביקשנו מדודותיי הישישות לעבור דירה מתל אביב לבני ברק, הם גרו במקום מאוד מאוד ישן, אז הם אמרו, עץ ישן לא מזיזים ממקומו. היהדות היא עץ ישן, עם שורשים עמוקים, אל תזיזו אותם ממקומו. וצריך הרבה מאוד דעת תורה מדויקת כדי לדעת מתי דבר הוא באמת באמת רק כתוצאה משכלולים, ואז באמת שכלולים אנחנו מאמצים לתוכנו, או מתי הדבר הוא באמת שינוי. ורק מבפנים, מי שמכיר את ההלכה לכל פרטיה יודע, שלהכניס בשבת חשמל, ולא רק להיות לאור נרות, זה לא נקרא שינוי, אלא שכלול. לעומת זאת, להכניס כל מיני שיטות אחרות, זה שינוי. ושינויים, גם אם ברגע זה הם עדיין בגבול המותר, פותחים את הפתח לכל מיני, במיוחד כשהמגמה היא לא רק לעשות שינויים, אלא לתת לכל אדם שעבר איזה מבחן בקרב איזושהי מזכירות מסוימת את הסמכות לעשות את השינויים הללו. סיפר לי תלמיד שלומד אצלי בוועד באחת הישיבות, סיפר לי ששני בחור ישיבות הגיעו לאיזה מושב, נתקיעו בדרך ושבת הייתה באופק, והם נכנסו למושב, ורב המושב עירח אותם בביתו, ובאמצע שבת רב המושב היה חם, אמר ככה, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה, והדליק את המזגן. כלומר, הוא הכריע להלכה. היה פעם רב צבאי אחד, שעם דרגתו הגבוהה מאוד, רב צבאי ראשי אחד, לא זה של היום, שעם דרגתו הגבוהה מאוד, היה בשדה באחד השבתות, ויצאו לפעילות מבצעית ברצועת עזה. והוא לקח את הנשק האישי שלו ויצא. שאל אותו המפקד, אדוני הרב, זה לא נחוץ. למה אדוני הרב יוצא? הוא אומר, לא, הרב צריך להיות עם כולם. זה גם כן בחלק. הוא לא היה שייך לגדוד. הוא לא היה מהחיילים שצריכים להיות
שם. זה מוביל אותי אבל לדיון שלם שאפשר לעסוק בזה שעות ארוכות על הוויכוחים האידיאולוגיים. שאתה יודע למה אני מתכוון, בין הציבור החרדי לציונות הדתית.
זה לא קשור, אני חושב שהציונות הדתית, זו שבאמת דתית, שמחה על כל מילה שאני אומר. לכן השם היחיד שהזכרתי, זה השם ששיבחתי. כל שם אחר לא הזכרתי פה. כי האנשים האלה, כמו שאני מכיר אותם אישית, ואנחנו בידידות, הם מאוד יחסו עליי. כשאני אמרתי פה ברדיו בזמנו, כשהייתה תפילת ההמונים, התפילה לשלום המדינה, במה שנקרא הפגנת המיליון, הקבלת עול מלכות שמיים, זה התפילה לשלום המדינה. כשאני אמרתי שאני מכיר כמה וכמה רבנים מהציבור הדתי-לאומי שיבואו לעצרת, אז צלצל הרב משה קליין וכעס עליי, ואמר, למה אתה אומר שיש כמה? יש הרבה.
אוקיי. טוב, הנושא הזה אמנם אפשר לעסוק בו באמת בהרחבה, כדאי פעם שנעסוק, אולי נקדיש תוכנית שלמה לנושאים, להבדלים ההשקפתיים האלה, שהם לא רק השקפתיים, הם גם הלכתיים ו...
אני לא חושב שאנחנו מדברים על נושאים הבדלים הלכתיים והשקפתיים. אנחנו מדברים על תמימות לעומת ריאליות. אני לא מדבר על אלה שרוצים לקעקע. אני מדבר על התמימים שמאמינים שאפשר ללכת עד קצה הגבול בלי גדרי ביטחון, וכל אחד יכול להחליט לעצמו איזה גדר ביטחון הוא צריך. אני מדבר על אלה שלא שמו לב לרבי ישמעאל, שכשאמר, המשנה אומרת לא יקרא אדם לאור הנר, והברייתא אומרת לא יקרא אדם לאור הנר שמא יתה, אמר רבי ישמעאל אני אקרא ולא אתה, וקרא ואיתה, או קרא וכמעט ואיתה, ואמר כמה גדולים דברי החכמים שאמרו לא יקרא אדם לאור הנר. ושאלה גם מבין מה אמר רבי ישמעאל כמה גדולים דברי החכמים. אז הוא אומר, כתוב במשנה לא יקרא אדם לאור הנר, ולא כתוב נימוק. ואילו בברייתא כתוב לא יקרא אדם לאור הנר שמא יטעה. בא רבי ישמעאל ואמר, שמא יטעה זה לא מדובר אליי. אבל זה באמת כן היה מדובר גם אליו. אם הוא היה מגיע לדברי המשנה בלבד, פתאום הוא הבין למה רבי יהודה הנשיא לא הכניס את הנימוק. אם אדם היה מגיע רק ללא יקרא אדם לאור הנר, הוא לא היה מתחכם. זה מה שאנחנו רואים. יש כל מיני גדרות. באים אנשים וכותבים מאמרים הלכתיים ואומרים, זה מותר וזה מותר וזה מותר וזה מותר. ובהרבה מן המקרים הם גם צודקים. אבל בשביל זה צריך להיות אדם בעל סמכות, בעל ראייה רחבה.
הלכתית ורוחנית.
הלכתית ורוחנית, וראייה רחבה לטווח ארוך. לראות לאן אנשים עלולים להידרדר, אם יזלזלו בגדר ביטחון כזה או אחרת, גם אם גדר הביטחון הזאת נראית לא מודרנית.
בהחלט. טוב, נעשה הפסקה באיחור קל לפרסמות, ומיד נשוב, נעסוק בנושא המיסיון שממשיך לפשוט את תלפיו כאן בארץ הקודש.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל קהל.
חדרנו מהפרסמות והנה הנושא הבא.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
מחזה שטרם נראה כמותו ברעננה, אלפים של אנשים גדשו את הרחבה עם ילדים וזקנים ונשים. זה לא נוגע רק לרעננה, זה נוגע לכלל המדינה. אם החברה מסוגלת להכיל כזו פעילות, אז בסדר. אני חושב שאנחנו לא יכולים לעבור לסדר יום.
בשבת האחרונה התאספו ברעננה אלפי יהודים מכל החוגים והעדות למחאה נגד אמרת הדת ההמונית שנעשתה שם על ידי המיסיונרים לקבוצה של יהודים. והעתירות שהיו לבתי המשפט לא עזרו, ויש כאן שני היבטים. דבר ראשון, ההתפשטות המיסיונרית הזו, הפעילות המיסיונרית הזו מצד אחד. מצד שני, אני רוצה לחבר את זה לדיון, לא נספיק הרבה מאוד, אבל על בתי המשפט ויחסם לנושאים הדתיים, היהודים, למה דתיים, הנושאים היהודים כאן בארץ. בואו נתחיל עם הנושא של המיסיון, הרב נויגרשל.
אני רוצה, לפני שאני אגע במיסיון, לברך ברכת אשרי עם שככה לא... אשרם שהשם אלוקיו, ושנתן לו רבנים כאלה כמו הרב יצחק פרץ. הרב יצחק פרץ, שהוא מוותיקי רבני ארץ ישראל, שהוא מלבד כל המעלות שלו, הוא גם קרוב מאוד לליבנו אנו, שנים ארוכות מאוד, אנחנו בקרבה גדולה. הוא פשוט דוגמה לרב שלא נס לחוב בשנותיו המתקדמות.
ולא חת מאף אחד גם.
לא חת מאף אחד, ובאמת אם... שהקדוש הוא יאריך ימיו ושנותיו ויתן לנו עוד הרבה רבנים מהסוג הזה. וצריך להבין דבר אחד, המיסיון הנוצרי הוא לא מערכת מסוכנת. שום בן אדם נורמלי לא הולך להיות נוצרי אם הוא בא לשיחה. שנים שנים אני עסקתי ב...
אז מי בא לשם, חלשים?
לא יודע, אולי נוצרים ממילא, אולי חלשים. אני יודע שכשאני הייתי בשערי צדק עם אבא שלי, במשך שלושה שבועות בתור נער בן 17, לפני הרבה שנים, למעלה מ-42 שנה, הגיעו אלינו הביתה מעשרות כתובות בירושלים חומרים מיסיונרים. כי היה להם נציג במשרד בשערי צדק, וכשראו משפחה של חולה קשה, הבינו שהם זקוקים לתמיכה, גם כספית, גם נפשית, ועליהם הם מתנפלים. נתנו לנו חומרים למדורה של ל"ג בעומר. אבל כשאתה מדבר מבחינה שכלית על הנצרות, הרי לא צריך להיות חכם גדול כדי להטיח את הנצרות לקרשים. ההרצאה האחרונה שהייתה לי על נצרות הייתה בפני כל המיסיונרים של ירושלים באודיטוריום בהר הצופים. היו מאות אנשים. ואני אמרתי להם, רבותיי, ברגע שאתם תלכו לסין, שם יש 1.5 מיליארד אנשים שנה מאמינים באלוקים, אנחנו נבוא לעזור לכם, כי מבחינתנו שמי שעובד אלילים יהיה נוצרי, זה התקדמות, כך אומר הרמב״ם. אבל כשאתם באים אלינו, אתם טיפלו, כי הרי זה כל כך קל, אני לא אכנס פה כעת בוויכוח היסטורי, תיאולוגי, הרי מה הם באים ואומרים? שהיה אדם, אין שום הוכחה היסטורית בכלל שהיה כזה אדם. כי המקור ההיסטורי היחיד הזה שהיה כזה אדם, זה התלמוד הבבלי, ולפי התלמוד הבבלי זה בכלל לא מסתדר עם התאריכים שלהם. יש איזה קטע אחד במלחמות היהודים נגד הרומאים של יוסף בן מתתיהו, שכולם אומרים שהקטע הזה מזויף. על מה אתם מדברים בכלל? הרי, ומה הם אומרים? אומרים, דת לא צריכה שכל, זה רק רגש. זה הכל טוב ויפה, אם לא...
אוקיי, אז אם הנושא של המיסיון לא משמעותי, לא רציני, אז בוא ניגש לנושא המשני שלו, וזה בתי המשפט שהיו מעורבים בסיפור הזה.
נכון, וזה הנושא. הנושא הוא חילול השם שבדבר. זה שבמדינת ישראל, באופן רשמי, במסגרת הגדרת הדמוקרטיה, נותנים להם להביע את דבריהם, זה מראה שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית לעילה, ליברלית ודמוקרטית לעילה, אבל זה מראה שמדינת ישראל היא לא מדינה יהודית. ואני אומר את זה בהקשר למה שהיה לנו פעם, וסיפרתי את זה פה. אחרי תוכנית ההתנתקות, באו ושאלו את אחד מהרבנים הדוגלים בראשית צמיחת גאולתנו. אמרו לו, מה אתם אומרים עכשיו? אז הרב הזה אמר, מדינת ישראל בסדר גמור, זה רק כמה מנהיגים טיפשים שלא מבינים. טוב, הלכתי לחפש את מדינת ישראל. עורך דין מרדכי אייזנברג, ועורך דין נוסף מחדרה שאינני זוכר את שמו, לא דתי, ואנוכי, הגשנו בגץ כנגד מדינת ישראל, משרד החינוך והתרבות והספורט, וכל ישראל, משטרת ישראל, לבל יתקיים משחק כדורגל בראש השנה, נגד מפלגה שמייצגת את עיר ההולדת של המפלגה הנאצית, ביירן מינכן. השופט חשין היה בראש ההרכב, יחד עם שתי שופטות שכמדומני אחת מהן היא היום נשיאת בית המשפט העליון. והם אמרו ככה, בהכרעת הדין, הם דחו את תביעתנו, והם אמרו, אף אחד כך יקריא חשין את ההכרעה.
כן.
אחרי שעתיים וחצי שדנו בזה. אף אחד לא רוצה שהמשחק יתקיים בראש השנה. אבל גם בית המשפט הזה לא רוצה. אבל מדינת ישראל לא הפקידה בידינו כלים למנוע זאת.
כי החוק לא מאפשר להם.
במסיבת עיתונאים שהייתה אחר כך אמרתי, לו השופט חשין היה אומר הוא לא רואה בזה חשיבות בעניין שזה בראש השנה, ולכן הוא דוחה את תביעתנו, אז היינו אומרים, בסדר, מדינת ישראל בסדר גמור, אבל השופט ככה הבין. אבל בית המשפט הביע את רצונו לנסות לעשות משהו למנוע. הוא טוען, ומי כמו הוא יודע מה שהוא טוען, שהמדינה לא הפקידה בידו כלים. במאה המדינה, אם כך היא מדינה יהודית. בזה שבית המשפט העליון, בגלל סיבות נכונות מבחינה דמוקרטית נניח, הרי הם מבינים בדמוקרטיה יותר ממני, בגלל סיבות דמוקרטיות, לא מצא דרך למנוע אירוע כזה בארץ ישראל, פירוש הדבר שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית. והצירוף, השעטנז הזה של דמוקרטית יהודית לא עובד. מדינת ישראל לא מדינה יהודית. ולתפארת מדינת ישראל. זה מה שכזה. אין שום משמעות אחרת. הרב דיבר נגד בית המשפט העליון. אני לא יודע אם בית המשפט העליון השם. אני לא יודע אם איזה בית משפט
העליון. המחוקק, המדינה שלא חוקקה, הוא הרי...
השיטה... צריכה שינוי, איך אמר דוקטור ברויר? דוקטור ברויר אמר, מדינה צריך לקחת את המדינה, לפרק אותה ולבנות חדשה, שתהיה מדינת השם. הוא נפטר לפני קום המדינה, אבל אני מדבר לפי מה שהוא דיבר.
כן, אז בעוד 70 שנה, עוד מישהו יפרק אותה ויפתח אותה כפי הבנתו. צריך לשנות אותה מהיסוד. וכן, זה מחזיר אותי לנושא שדיברנו קודם, הנושא של משרד הדתות, למשל. כן, להיכנס, להשתלט, לקבוע מדיניות, לשנות דברים.
זה רק פלסטר לסרטן, זה לא זה הנקודה. יש פה נקודה בבעיה המהותית. המהותית המהותית. ושוב אני אומר, אני חושב שמאוד חשוב להגדיר כלפי העולם, שמדינת ישראל היא לא מדינה יהודית, היא לכל היותר מדינתו של העם היהודי. כי ברגע שמדברים שמדינה יהודית, ואומרים, הרי גם במגילת העצמאות כתוב הדבר המביש הזה, שבשם המדינה היהודית אנחנו נותנים חופש דת לכולם. התורה אומרת שאין מקום לדבר הזה. אני מבין שצריך לתת את זה, אבל, כי עוד לא הגיע המשיח. אבל אתה לא יכול לעשות את זה בשם היהדות. אין לך סמכות לעשות את זה בשם היהדות. כשאתה, על במת בית המשפט העליון, על במת השופטים תולע את הדגל של מדינת ישראל, וממילא אתה טוען שאתה מדבר בשם מדינת ישראל, ובשם מדינת ישראל אתה מתיר לעשות דבר כזה, אתה מודיע, זה לא הסגנון שלי לבוא ולהשמיץ ולהתחיל להגיד ולחרף ולגדף, בכלל לא. אני רק לומד את מה שנאמר, ואני אומר, בית המשפט הודיע, זו לא מדינה יהודית, נקודה. ובצירוף של דמוקרטית יהודית, המדינה יהודית, זה קישוט. כי לא מדובר פה בדבר, מילא תבוא ותגיד, תשמע, המילה יהודית מורכבת מהרבה דברים. ואם במדינה היהודית לא שומרים שבת, אז לפחות יש דברים אחרים, יש יום כיפור. אבל הגמרא אומרת, למה קוראים לי יהודי יהודי? מי הוא יהודי? אז הגמרא אומרת, כל מי שמודה בעבודה זרה הוא לא יהודי, וכל מי שכופר בעבודה זרה הוא יהודי. ברגע שבשם מדינה יהודית אומרים שיש לאפשר, בריש גלי, במדינה, לערוך, במקומות ציבוריים שממומנים על ידי כספי המדינה, ובית משפט מחייב רשות מקומית לאפשר בבנייניה לעשות אירוע שהוא בדיוק ההפך מהגדרת יהודי, בדיוק ההפך מהגדרת יהודי. היהדות לא נפגעת מזה. יהודים שלא רוצים להיפגע לא נפגעים מזה. לא נופל את צערה מסעות ראשו ארצה של אף בן אדם. אבל המדינה איננה יהודית יותר. ואולי מתברר למפרע שמעולם לא הייתה. כי לא בנתה כלים איך למנוע את החרפה הזו.
אז כך צריך להתייחס, גם אני הולך לפי הסדר כאן, להכחיך את כל מה שהם אומרים עלינו, לקבוע שהמדינה לא יהודית, היא מדינה שמורכבת על ידי, או יותר נכון מונגת על ידי יהודים, אבל לא יהודית.
אכן כן, אני חושב שחבר הכנסת הודה מאוד יואב את מה שאני אמרתי. לצערי הגדול.
אז יבואו הלאומנים היהודים ויגידו לך, אם אתה משחק לידיים שלהם, של הערבים.
לא. ההפך, תסתכל על הלאומנים הכי קיצוניים, כמו ארגון להבה וכל אלה, הם ודאי צריכים לשמוח מה שאני אומר. אני לא יודע אם הם ניתחו את הדברים כמו שאני מנתח, אבל יש לך איזה אדם שמוגדר כמסורתי שלא יסכים עם הדברים? תראה את רעננה. רעננה היא לא עיר חרדית, ואלפי אנשים הגיעו.
בקושי כיפות שחורות ובקושי שטריימלים היו שם, ציבור דתי-לאומי בעיקרו,
לא דתי גם כן,
וגם לא דתי, נכון?
ציבור לא דתי היה שם, כל יהודי בעולם מבין שיש פה בעיה, כי השאלה הבאה שלנו תהיה, אם באמת המדינה היא לא מדינה יהודית, אז הפלסטינאים צודקים על הכל.
אני גם חושב שהזכרנו קודם לא להתייחס לסתה ולתקשורת, כי הכוח של המילה הכתובה היום היא לא מה שהייתה פעם. אני חושב שזה גם פחות משפיע על אותם ציבורים, ציבור העמך, שפעם היה מושפע מהדברים האלה, כן. והיה מוסד, פחות מושפע היום הדברים האלה.
בוודאי, אבל יש פה הצהרה, פה הדקלרציה החשובה. אני רק אומר את מה שהרב קוק כתב במכתב, שציטטתי אותו פה לא מזמן בהקשר לנושא של בחירת נשים לכנסת. הוא אומר שזה אסור מבחינת ההלכה, מבחינה מוסרית, ומבחינה מדינית זה לא כדאי. מבחינת ההלכה הוא אומר שזה אסור מתורה, נביאים כתובים, הלכה והגדה, לא חשוב, כתב, מופיע במאמרי הראיה בשני מכתבים, אבל למה זה מבחינה מדינית לא כדאי? הוא אומר, אם אנחנו לא נחיה על פי תורה, אם השלטון שלנו יהיה בנוי לא על פי תורה, איך נוכל לבוא לאומות העולם להגיד שמגיע לנו את ארץ ישראל? הרי כל מה שמגיע לנו את ארץ ישראל זה רק בגלל התורה.
אוקיי, טוב, אנחנו בדקות שנותרו לנו נעסוק בעוד נושא אחד, אקטואלים יותר מכל יום אחר בשבוע הזה, וזה הנושא הבא, קצת כמה צלילים ערב ל"ג בעומר.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
אז מכיוון שאנחנו עדיין לא בלאג בעומר ולא נשמע כאן מוזיקה עד מחר בערב, אז זה היה ממש רק תזכורת למה שנשמע מחר בערב כאן בשידור חי ממירון, בשידורים המצוינים של כל חי בעזרת השם. אבל אנחנו לסיום התוכנית היום, איך מתכוננים? זו השאלה, איך מתכוננים ליום הגדול הזה שהספרים כותבים עליו דברים גדולים, יום פטירתו של רב שמעון בר יוחאי, כך מיוחס, נכון?
יום פטירתו ויום הולדתו, כמו שרב צודק אומר, של רב שמעון בר יוחאי בלאג בעומר, הוא דבר מאוד מיוחד. ביום הזה גם פסקו למות תלמידם של רבי עקיבא. זה תחילת הטוב שבלב טוב. הרי יש לב ימים ועוד טוב ימים, בדי יחד 49. היום על המת ג' הוא תחילת הטוב, לב טוב. כאן מתחיל הטוב. חדלו למות תלמידיו של רבי עקיבא, ששורש נשמתו היה במציאות של חוכמה, והתלמידים לא נהגו כבוד זה בזה, כבוד זה בגימטריה, למד ב', למד ב' נתיבות חוכמה. אז עכשיו התחיל התיקון הגדול של רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו, אגב, את הזוהר כתבו תלמידי רבי שמעון בר יוחאי, מפיו כמובן, תורה שלמדו מפיו. והעלייה למירון, כמובן, כולם מדברים על זה, ולכן אני מוכרח להגיד איזה אקורד שלא נשמע, ואני חייב את זה למקום שממנו באתי. באיזשהו מקום, תשתשו את דעתו של החתם סופר בעניין, ואנחנו, שגדלנו בחוק חתם סופר, חייבים לחזור ולהגיד את דבריו, כמובן, כל אחד הולך לפי רבותיו, אבל אנחנו גדלנו בחוק חתם סופר. החתם סופר בתשובה, כמדומני באורח חיים תתווה, מתנגד בחריפות להילולה של ל"ג בעומר במירון. לא בגלל מה שאחרים כתבו, שעושים שם כל מיני שרפת בגדים, מה שהיה נהוג וכבר מזמן
אלא מאיזו סיבה?
אלא בגלל העיקרון. הוא אומר, אין לנו כוח ליצור חגים חדשים. אין לנו כוח ליצור ימים חדשים שיהיו לדורות. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה כשכל משפחה, אדם לעצמו, יכול לעשות חג פורים לזכר נס הצלה, מעין חג פורים. וגם אנחנו בפרשבורג עשינו חג לזכר הצלה כשניצלו במלחמת נפוליאון.
הוא כותב שפורים הוא חג? במילים האלה?
ימים לזכר, לא דווקא.
זה לא, כי אני, אצלי זכור שימי הפורים, זה לא חג, כן, חנוכה ימים.
מעין פורים אפשר לעשות, מעין פורים לעשות, אבל לא...
אבל פה לא מסתכלים על זה כאל חג. יום מיוחד ש...
הוא אומר, לא קובעים יום עם מסגרת לדורות, והוא כותב ככה, ואני שמח שאינני בארץ ישראל, כי אם הייתי בארץ ישראל הייתי צריך לבטל מנהגם בפניהם. וזה כותב החתם סופר שהיה אחד מגדולי אוהבי ארץ ישראל, ואחד ממקימי קופת הנס, ואחד מאלה שעודד את עליית תלמידי החתם סופר המפורסמת. אז יש גם דעה כזאת, ואני כמובן כפוף עליה, ואין זה סותר את דעתם של רוב גדולי ישראל שתמכו בעניין הזה, ובתנאי שיעשה בקדושה ותארה, ובתנאי שיעשה באמת בשביל מה שברור לחלוטין ש...
לעילוי נשמתו של רב שמעון בר יוחאי.
לעילוי נשמתו של רב שמעון בר יוחאי, אנחנו לומדים את תורתו. ו...
אתה מכיר אגב את השאלה שנשאל פעם מרן הרב אלישיב זצ"ל, אני שמעתי שגם להיבדל לחיים ארוכים מרן הרב שטיימן נשאל פעם את אותה שאלה, האם נסוע למירון בל"ג בעומר, והתשובה הייתה, תשב בישיבה, תלמד את תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, זה לא פחות חשוב.
ברור לחלוטין, ושוב, אני רק רוצה להגיד דבר נפלא שקרה בשנים האחרונות, וזה גם עם קשר אישי מסוים. בעיירה שבה גדלה אמי, היה יהודי צעיר שדודיי למדו איתו, שקראו לו דניאל פריש. הוא עבר את השואה והגיע לירושלים, וגדל בתורה והוציא חיבור, שקשה להבין איך אדם אחד, פליט שואה, יכול לכתוב כזה דבר. החיבור זה מתוק מדבר של ספר הזוהר, על כל ספר הזוהר.
סד גדול.
לא בא כבוסם הזה. ובאמת מהרגע שיצא החיבור הזה מתוק מדבש, זה... גם מי שאין לו עסק בנסתרות, יכול משהו לטעום מתוך ספר הזוהר של רב שמעון בר יוחאי. ברור לחלוטין שכשרב דניאל פריש עלה על המרום, יצא לקראתו רב שמעון בר יוחאי.
כן, הוא נפטר לפני שנים אחדות, כן, בירושלים.
לא, לא היה מבוגר.
כן, כן, נכון, נכון. ספר באמת גדול. טוב, נסיים בזה, ונאחל בכל זאת לאלה שחוגגים במירון. ואתה יודע מה, לאלה שחוגגים חלק אל הילד, זה כן יום גדול לילדים, בני השלוש, נאחל להם מזל טוב, ונאחל לכולנו שניקח את הדברים הטובים, החיובים, הרוחניים מהיום הזה של ל"ג בעומר. בכל זאת צריך לא לשכוח שאנחנו בעיצומם של ימי ספירת העומר, שאנחנו סופרים לקראת היום הגדול של יום מתן תורה, ו... מיום ליום מתקרבים לאותו יום גדול ונשגב בתחילת חודש סיוון. נודה לך מאוד הרב מרדכי נויגר שאל על התוכנית, על הערב הזה. שיהיה לילה טוב.
תודה רבה לך ולכולם ולילה טוב.
לילה טוב, גם תודה לסגי פרלמוטר ולרועי קנטן, ממני ומכל הצוות. לילה טוב, בשורות טובות.